כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
ערב המהדורה המרכזית, במפלגות החרדיות בודקים הצעה של משרד האוצר לביטול התוספת בקצבאות הילדים. לפי ההצעה, האוצר יפקיד סכום כסף חודשי בחשבון סגור עד להגעת הילדים לגיל 18. החשש, האוצר ימצא סיבות כיצד לא לממש את הכספים שיחסכו. בשעה זו נועד יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, עם בכירי האוצר, לדיון בסעיף הזה. הדיון על החוק הנורווגי בוועדת החוקה הסתיים. מחר יצביעו חברי הוועדה על ההסתייגויות לקריאה שנייה ושלישית. בכירים בליכוד מנסים לשנות את סעיפי החוק באופן שסגני שרים לא יוכלו להתפטר. במפלגות החרדיות תוהים היום האם מדובר בנקמה של הליכוד על אי בחירתה של חברת הכנסת בוקר לוועדה למינוי דיינים. שר האוצר לשעבר יאיר לפיד מנסה להגיע לתפקיד ראש הממשלה. הכל כשר בדרך לשם, כולל ניסיון חנופה לציבור החרדי והצהרות שמהר מאוד התבררו כשקריות, כי הוא התנגד כביכול לסנקציות הפליליות. היום הוכיחו אנשיו של לפיד כי הם ממשיכים להילחם בציבור החרדי, כשהצטרפו לדרישה של גורמים בליכוד למנוע את הכללת הסעיף של פיטורי סגני שרים בחוק הנורווגי. והיום, לפני 10 שנים בדיוק, ההתנתקות יצאה לדרך.
אתה מגרש אותי?
מדבר ניצב משנה מאיר בן ישי, סגן מפקד כוחות הפינוי. הגיע זמן פינוי.
יצאה לדרך. הממשלה החליטה היום שעד סוף 2005 ישראל מתכוונת לצאת מרצועת עזה.
מטרתה של תוכנית ההתנתקות היא להפחית ככל הניתן את הטרור ולהעניק לאזרחי ישראל את מירב הביטחון.
צריך להבין, אם לא נצא מרצועת עזה, הטווח יגיע לאשקלון.
אני משוכנע כי המהלך הכרחי ונכון. יש בו כדי להעניק יותר ביטחון לאזרחי ישראל ולפתוח פתח למציאות אחרת.
נגד 45, בעד 67. הכנסת הכריעה.
אלה הקולות, 10 שנים אחרי, הפצע עדיין לא התאחה. המהדורה המרכזית בכל חי, העורך הוא אפרים דוד, אלי כהן בהפקה, ישי פופובסקי הוא טכנאי השידור, איתכם בצלאל כאן. ערב טוב, שלום רב לכם. הערב היום הראשון לבין הזמנים, ובשלושת השבועות הקרובים, מדי ערב שעה אחת של המהדורה המרכזית, לטובת תוכניות הקיץ, בהמשך הערב. החוק הנורווגי מגיע היום להמשך הדיון בכנסת, קצבאות הילדים שוב על השולחן, בשעה זו נועד חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, עם בכירי האוצר לדון בהצעה החדשה של חיסכון במקום קצבאות ילדים. את ההצעה קיבל לפני ימים אחדים סגן השר יעקב ליצמן, שכבר דן בעניין הזה עם מועצת גדולי התורה. ערב טוב לפרשננו מני גרה שוורץ.
שלום רב, ערב טוב.
בוא נתחיל עם קצבאות הילדים, הצעה חדשה שמתקבלת די בספקנות במפלגות החרדיות, אבל הערב נועד גם גפני עם בכירי האוצר בעניין.
אכן, אז למעשה באוצר הבינו שביהדות התורה לא מתכוונים לסגת מהדרישה הזו לעמוד בסך הסכום התקציבי שעליו חתמו בהסכם הקואליציוני, ולכן הם מנסים להציג לצורך העניין פתרון שיאפשר להם לא להוציא את הכסף מיידית, כי הרי זו הבעיה שלהם, 3.6 מיליארד שקלים שהם צריכים להוציא כבר בשנה הקרובה, וההצעה שהם מציעים זה למעשה לפרוס את זה בתוכנית חיסכון שתישמר עבור הילדים, כמובן שעבור כך צריך לספק בטוחות שהכסף הזה אכן יופקד, ולא שיקרה מצב שעד שהילדים יגיעו לגיל 18 כבר יתחלפו כאן ממשלות ושרים, ואז איכשהו הכסף לא יגיע לילדים. ליצמן מקבל איזה שהן הצעות לבטוחות בעניין, והוא הערב צריך לעבור בין גדולי ישראל, לא רק הערב, בימים הקרובים, בכדי לקבל את הסכמותיהם, חברי מועצת גדולי התורה, כיוון שמבחינתם זה עדיין תואם את עמדתם שהאומרת לא מבטרים על מה שנחתם בהסכם הקואליציוני, כלומר הסכום הגלובלי יישאר אותו סכום. באוצר אחרי שמתקדמים עם ליצמן רוצים כמובן לעבור את המשוכה המרכזית, יושב ראש ועדת הכספים, נפגשים גם עם גפני בעניין הזה, גפני מעלה מצידו גם כמובן כמה הסתייגויות ורוצה להשיג בטוחות לתקצוב הזה, כך שזה יהיה בצורה אולי אפילו עם אפשרות לציבור לבחור בין קצבאות ילדים לבין קופת חיסכון, לאפשר את זה כל אחד לעשות את זה כרצונו.
רק שאלה אחת בעניין הזה, מה זה משנה לאן הולך הכסף? האם לחיסכון או לכיס שלנו ההורים הכסף יוצא מהאוצר?
הכסף יוצא מהאוצר, השאלה באיזו שנה, מתי זה יקרה, האם כבר עכשיו ואז האוצר לא יכול להכניס את זה לתוך מכסת הסכום הכולל של התקציב, כיוון שזה לא מצליח, אין לו מספיק כסף, הוא צריך להגדיל את יעד הגירעון בשביל להגיע לכך, או שמה, אם הוא פורס את זה לשנה או לשנתיים, פריסה שאומרת כי הכסף בסופו של דבר יגיע, אמנם בעוד שנה ועוד שנתיים, אבל כיוון שהוא בסופו של דבר מיועד לגיל 18, אז לא כל כך משנה אם הוא יכנס כבר בשנה הזו או בשנה הבאה.
במקום שההורים יקנו לחם וחלב עם הכסף הזה, הם יקנו להם חליפה או סמלה לחתונה. סמלת כלה או חליפת חתן. עכשיו עוד מילה אחת על החוק הנורווגי, היום בוועדת חוקה, גורמים בליכוד מנסים להוריד את הסעיף של סגני השרים, מה שמתפרש כניסיון לפגוע בחרדים, ומי שמצטרף אליהם, הם אנשי מפלגת יש עתיד, אלה שהם מנסים לטעון שהם פתאום עם החרדים.
היו הכי בולטים בעניין הזה, הנציגים של יש עתיד שהיו שם במקום, אם זה מיקי לוי ואחרים, אחד מהם אפילו התבטא בשלב מסוים שמבחינתו מוכן להעביר את החוק אם לא יהיו בו את העניין של הסגנים, ובכך למעשה מוכח שאנשי יש עתיד פועלים בעניין הזה ספציפית נגד יהדות התורה, כי כל ההוספה של התיקון לעניין סגנים מיועדת ליהדות התורה, אבל בכל אופן, למרות הדיון שהתמשך היום במשך שעות, והופסק וחודש שוב, ורק מחר למעשה תתקיים ההצבעה על ההסתייגויות, הערכה היא שיצליחו להעביר את זה מחר, כיוון שגם
ומה שאני מבין בדיון עצמו, גורמים ביש עתיד, החקים שלהם, מאיר כהן ויעל גרמן, ניסו להציע לדוד אמסלם מהליכוד, לתמוך בהסתייגות שלהם נגד סגני השרים, שוב, נגד החרדים, אבל תמסלם הם לא הצליחו לקבל בעניין הזה, הוא דרש.
כי בהקשר הזה צריך להזכיר, אמירה של נתניהו מוקדם יותר היום, שאומר בעניין הזה, הוא אי אפשר לדעת מי בגד בנו בעניין מינוי נאוה בוקר, הרי בהקשר לזה בליכוד הרי כועסים, הוא אומר אי אפשר לדעת, ולכן הוא לא דורש נקמה, אלא הוא ידרוש פיצוי, לא ברור איזה פיצוי מתכוון ראש הממשלה, אבל בזה אנחנו מבינים שהאיום באי העברת החוק הנורווגי מבחינת הליכוד ירד, אם המעשה כך אפשר להבין מתוך דבריו של נתניהו, אבל עדיין אני מסייג את זה, נצטרך להמתין למחר ולראות בהצבעות, מחר בוועדת חוקה, אם אכן זה מתקדם ועובר את הכל, כבר ביום רביעי זה יוכל להיות מוצג במליאה לקריאה שנייה ושלישית, נכון לערב, זו עדיין התוכנית ואין שינוי בה.
מניגר השוורץ, תודה רבה, ערב טוב.
תודה.
ערב טוב ליושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, חבר הכנסת הרב אורי מקלב.
ערב טוב.
ההצעה הזו של הליכוד, של סליחה, של האוצר, להעביר את קצבאות הילדים למשהו שהוא חיסכון לגיל 18, מכיר את הרעיון, מקובל עליך?
הנושא הזה שזה מעלות, שזה חסרונות. בכל אופן, תמיד המצוקה של המשפחות היא מצוקה מיידית, וצריך לתת לאנשים עצמם להחליט מה הם עושים עם כספם הם. זה הצעת פשרה שצריך לראות בדיוק מה המתווה שלהם. עכשיו זה בדיונים, הם עכשיו מכינים את זה סופי, וצריך לקבל את השיקול דעת. אנחנו לא מדברים הרי שכל הכספים יהיו מכאן ולהבא רק על ידי תוכנית.
רק התוספת.
מדברים על תוספת, לא, וגם לא לכל אורך הזמן. דובר על תוספת עכשיו בתקופה על חלק מהזמן וגם על כל, לא כל התוספת. לכן צריך לראות, אין גם לא הוויכוח על התוספת עצמה, רק את השאלה של פריסה יותר גדולה ושזה לא יחול רטרואקטיבית.
אז לא עדיף במקרה הזה, אם מדובר על תוספת שתינתן כחיסכון ואנחנו שומעים ממך לא לכל התקופה אלא לשנה, שנתיים, אולי שלוש, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו כהורה יחסוך כמה מאות שקלים לא גדולים עבור כל ילד, לא סכום בשמיים, בקושי חליפת חתן או סמנת קלה בגיל 18, לא עדיף בעצם לדחות את התוספת בקצבאות הילדים בעוד שנתיים שלוש, ואז נקבל את הכסף הזה מזומן.
כל תוכנית, גם אם טובה או טובה, זה כשיושבים מסע ומתן, ואז מחליטים ובודקים אותה במסגרת הזו, אם זה תוכנית טובה או תוכנית טובה. כשמשנים את ההסכם, ומשנים את ההתחייבויות, גם בנושא הזה, וגם ההשלכות לגבי דברים אחרים, יש כאן גם שאלה ערכית ועקרונית, וגם שאלה פרקטית בעניין הזה. לכן אנחנו בודקים את זה במאוד מאוד בצורה מצומצמת של ההצעה הזאת, רק כהצעת פשרה, גם לא כהוראת שעה קצרה
וכמצומצם. מחר, בעוד 18 שנים שנרצה לבדוק את הכסף הזה, עלולים פקידי האוצר שיהיו אז, הם הרי אלה שלהם לא יהיו רלוונטיים, אז יבואו הפקידים החדשים דאז, יקום מלך חדש על מצרים, ואנחנו יודעים כמה הפקידים אוהבים את הציבור, ובמיוחד את הציבור החרדי, וימצאו סיבות למה לא לשחרר את הכסף. הילד לא עושה צבא, לא מגיע לו, ועוד 1001 סיבות.
אני לא חושב שיש חייה בעניין הזה, התחייבות ממשלתית זאת התחייבות ממשלתית, אני לא חושב שעל זה אין חשש.
אתה סומך על התחייבות? ההסכם קואליציוני לא מקוים ומנסים לשכנע
לשם אותו. כאן מדובר שזה יבוא מגיבוי משפטי של גם ההסכם קואליציוני, גם היום יכול להיות הוא לא מסמך משפטי, הוא מספר התחייבות בין אנשים שהכלים שלו למדוד הוא לא בית המשפט וכלים אחרים. אבל כל החלטת ממשלה או חוק בעניין הזה, זה חוק שתמיד אפשר לשנות, אפשר לבטל גם לגמרי את כל הקצבאות הילדים. אנחנו מדברים עכשיו על דינו של הקצבאות האלה, החיסכון הזה לא יהיה כמו, לא יהיה אחרת מכל נושא של קצבה, הפוך, יהיה הרבה יותר חזקה מקצבה עתידית. רק אם מישהו מכניס ליד שלך לכיס ולוקח לך כסף, אבל אסור לשכוח שחלק מהמקרים לא מדובר כאן על...
אבל אפשר לומר שלמדים מהסיפור הזה עכשיו של קצבאות הילדים, שבאוצר מבינים את מגבלות הכוח ומבינים שהמפלגות החרדיות מתעקשות שלא לעשות שינויים בהסכם הקואליציוני, ושאין ברירה אלא לדבר ולהידבר ולא להתנהל כמו בעבר, כותרות בעיתונים על סחטנות חרדית וכאלה?
אני חושב שכל הנושא של מגבלות הכוח ולא כוח, אני חושב שאנחנו צריכים להוריד את זה מהלקסיקון עכשיו. אנחנו אסור לנו לעבוד על ציר ומסלול של כפוף ידיים. צריך, אנחנו נמצאים בתוך הקואליציה, צריך לראות, יש מגוון של דברים, יש מסתכלים על כל הדברים באופק של כל הדברים הרוחביים שיש בנושאים רבים אחרים. אנחנו לא באים כזרים בתוך הקואליציה, אנחנו באים כשותפים בתוך הקואליציה, ואני חושב שזה קצת יצא מפרופורציה של דו-שיח בין חברים בתוך הקואליציה, שיש דו-שיח ושיש הצעות כאלה ואחרות. ואחד הדברים, חשבנו שמכיוון ש הרגשנו שכמעט שקצבות ילדים רבים בתוך חברי הקואליציה לא ראו את זה כדבר חשוב, אגם שהמפלגה של שר האוצר היא זאת המפלגה שהניפה את הדגל של קצבות הילדים, בשונה אולי מראש הממשלה שאף פעם לא דגל בנושא של קצבות ילדים, אבל דווקא מפלגו של שר האוצר והוא עצמו וחבריו כמו אלי אפילו שהיה בתוך שהוא היה
גרמן, מאיר כהן,
כן, לא, אבל הייתה ועדה. הייתה ועדה של איש של כולנו עמד בראשה.
אלי אלאלוף.
אלי אלאלוף שהוא קבע, והם קבעו בוועדה שלו, וזה אחד המדגלים שהם הניפו, שקצבות ילדים זה דבר חשוב. לכן אנחנו חושבים שצריך למוד, אני לא חושב שיש כאן ויכוח על הערך של קצבות ילדים, אנחנו לא נמצאים שם. זה שאלה, הם ראו זה רק השאלה של פריסה וגמישות ביישום ההסכם קואליציוני. אנחנו חשבנו שבדבר הזה הם הלכו רחוק מדי, בעובדה שהם לא היו דוגמה אישית טובה בנושאים שהיה חשובים לשר האוצר, הם לא...
אני רוצה לעבור איתך, חבר הכנסת הרב מקלב.
לכן אני כן חושב שצריך להכניס את זה לפרופורציה הנכונה, ומה שאתה אמרת כשנתיים שלוש, זה לא בדיוק, יש כאלה שיש להם ילדים בני שנתיים, ואם אנחנו נותנים הרבה שנים, אז זה יכול להיות חיסכון ארוך מדי. אבל אני חושב שכשיגיע המתווה, אנחנו נדון במקצועי...
זה נשמע להכניס את הגמ"ח המרכזי לחוק תקציב המדינה.
לא, אבל יש לזה פחות, כפשרה שלא תשנה את מהות הנושא של קצבאות הילדים, אנחנו מוכנים לשמוע.
בוא נדבר על החוק הנורווגי. בבוקר הליכוד השמיע זמירות של נגד הסעיף של סגני השרים. בני בגין למשל הביע את הסתייגויותיו מהחוק, מהסעיף הזה של סגני השרים. בסוף הוא חזר בו, אחרים בליכוד ניסו ללכת בכיוון וחזרו בהם. זאת אומרת שהליכוד די מיישר קו איתכם, המפלגות החרדיות, לעומת יש עתיד שדווקא די התעקשו היום להכליל את הסעיף הזה, שימנע מסגן שר להתפטר, מה שאומר, מישהו ניסה כאן למנוע את חזרתו של יעקב אשר. מה קרה בליכוד שבבוקר היו ככה, לאחר מכן שינו את ה...
אני חושב שבמקרה הזה הליכוד לא, בני בגין לא ייצג עמדה של ליכוד, ייצג את העמדה שלו, שהייתה מושפעת קצת מחוות המשפטיות ובאווירה שעשו ממול, והוא ראה לא כל התמונה הייתה לנגד עיניו, כמו שאני גם הסברת לו ואמרת לו, תשמע, כשלי אמרו לי שיש שר בלי תיק, אני פשוט חשבתי שזה דבר הזה אחד הבזבוזים הגדולים ביותר שיכול להיות במדינה ודאי בממשלה, שר ללא תיק. אבל מי שראיתי את חבר הכנסת בגין פועל כשר בלי תיק ועשה דברים חשובים, והוא עצמו גם היום יודע ששר בלי תיק יכול להיות עם הרבה מטלות והרבה פעולות חשובות מאוד בתחום אחריות לא קטן, לכן גם איך זה נראה שסגן שר אין לו תפקידים, אנחנו יודעים יותר היום, מי שבאמת מכיר את העבודה יודע שסגן שר ושר טובים בתוך העבודה, יש החברי כנסת גם האופוזיציה, קל בחומר מהקואליציה, לא מצליחים להספיק ולהדביק את כל המטלות שלהם ואת ההספקים שלהם והנוכחות שלהם וההשפעה שלהם במגוון הוועדות ובעוד מגוון של דברים, לכן בצורה המאוזנת שזה קיים היום, החוק הנורווגי לאורך, לא, אנחנו לא טענים את זה רק היום, אנחנו טענו זה גם בעבר שהחוק הנורווגי יש לו מעלות, יש לו חסרונות, ודאי שהיא מנסה בצורה מצומצמת, יש בו יתרונות יותר מאשר חסרונות, במיוחד שאנחנו אנחנו מדברים על קואליציה, לא רק על קואליציה צרה, שאנחנו מדברים על צמצום, הממשלה מצומצמת בנציגיה, דהיינו על שר אחד, יש לו כמה וכמה משרדים שכפופים אליו, ככה שגם הסגנים וגם השרים, יש להם זה יכול להיות רק לתועלת, ובמילה גם עבודת הכנסת יכולה להשתבח מהעניין הזה. אני רק הבאת את הדוגמה שבצביעות שיש באמת בדברים שיש עתיד, שהם ידעו מהסיבות שהם נקטו להתנגד לחוק הזה, הם גם על זה שלא יראו שרים, ואיך זה יכול להיות ששרים לא יהיו בכנסת, ונו, ושר האוצר בקדנציה הקצרה שהייתה לו בשנתיים, מתי ראו אותו בכנסת? רק בדברים שהוא היה חייב ובקושי בקושי הוא שלח
את לא מתרגש, שלו. אתה לא מתרגש מהזמירות האלה של הפיד?
ממש לא, ומה הם עשו כשהם עמדו על כך לשנות את אחוז החסימה, אז מה המשמעות? לא הייתה מיידית. חלק מהטענה שלא משנים כללי משחק תוך כדי משחק. בדוגמה שהם הביאו דוגמאות למשחקים כאלה, משחקים אחרים.
כן, זה פוליטיקה, זה פוליטיקה. אני מתייחס למשהו אחר, ללפיד שמנסה להתחנף למגזר החרדי, מנסה להיראות אחרת, להציר היום הצרה שמהר מאוד התבררה איך נאמר, האמת...
היא לא אוכלת מים, היא לא...
בדיוק, אותן היינו נגד הסנקציות, מהם עוד התברר שממש לא כך, הזיכרון הציבורי שלנו קצר יותר
משהו. אתה אמרת בתחילת דבריך, אני שמעתי את מה שעליתי להיות, שהמתנתי דקה שתיים, בסוף הרי הוכיח סופו לתחילתו. הדוברים של יש עתיד, באו ואמרו, אתם יודעים מה, אנחנו כבר מוכנים לחוק הנורווגי בשרים, אבל סגני השרים, זה מה פתאום, בשום אופן לא, שבסגני השרים אין איזה שום הצדקה. אבל אנחנו לא מדברים נגד חבר הכנסת זה או אחר, אנחנו עליו לא מדברים, אנחנו דווקא חושבים, חבר הכנסת גרמן הגדילה לעשות, אנחנו חושבים שהם חבר הכנסת מוכשרים ויכולים לתרום, אבל היושר הציבורי, מה פתאום שנעשה זה סגני שרים? זה בדיוק הגישה, להגיד מצד אחד, להראות סימנים שקשות מצד אחד, הוכיח, כן. לחשוב שמתאים לזה, אבל אתה יודע אבל שהסימני הפסול הם הרבה יותר, הפסולים שלהם הרבה הרבה יותר מהסימני הקשרות שמנסים כאילו...
תגיד, הרב מקלב, מי הצביע בעד חברת הכנסת רויטל סויד ממפלגת העבודה בוועדה למינוי דיינים?
אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו חזרנו אמרנו, ואנחנו לא אומרים אחד הפה ואחד בלב, אנחנו אמרנו לחברת הכנסת בוקר שהצבענו בעדה, ואנחנו הצבענו בעדה, ולכן הדברים ברורים, אנחנו לא...
אז מי מהקואליציה לא הצביע עבורה?
אני לא יודע, אני לא יצא שהדיקוד יבדוק את זה בתוכו גם כן. בכל זאת אני דיברתי עם חברת הכנסת סויד, אמרתי, אנחנו האשמים בכל מה שהצביעו לך, אז היא אומרת, תגיד להם שבליכוד יבדקו את עצמם טוב גם כן. אני... ככה שאני...
אתה רומז שיש בתוך הליכוד מישהו שניסה לבוא חשבון אולי עם נתניהו?
לא יודע אם נעשה חשבון, היה ודאי שהיו, לא היה תני דיבור בין המחנה הציוני ובין חוות הסיסבד לאנשי הליכוד, זה ברור שלא היה.
והכותרות שפורסמו על דעותיה, עמדותיה בענייני דת של נאוה בוקר לא עמדו בפניכם כשעמדתם בקלפי, אולי להצביע לא עבורה, עבור מי שיחד?
אנחנו, הכותרות היו לפנינו, אנחנו ניהלנו את השיחה במחרים עליה, ואנחנו הייתה התחייבות בעניין הזה, והייתה גם התחייבות של הליכוד וכל הנושאים האלה, שזה גם אישית שלה, שזה לא אומר על דעות הציבוריות שלה, והיא תיישר קו בעמדות של הקואליציה, על כל המשתמע מכך הייתה, היה גם...
ובדיעבד היה נכון שחבר הכנסת גפני...
ולכן אנחנו, לנו היה חשוב חייב שחבר הכנסת היחיד יבחר, לכן אנחנו רצינו לעמוד בכל מחיר, לעמוד בהבטחה שהדיל הזה שיבחר נציג יהדות התורה ושיבחר...
ובדיעבד היה נכון שחבר הכנסת גפני הוריד את המועמדות שלו?
אם זה לא היה נכון הוא לא היה עושה את זה.
במבחן התוצאה הוא גם יכל לנצח עם אייכלר קיבל 97 קולות.
חבר הכנסת גפני אמר בפירוש, גם עם ה-97, תחלק את זה לשניים. גם, אני אומר לשניים, זה יכול להיות פחות, אז נציג יהדות התורה לא היה עובר. זה גם ברור. מה שקיבלו, קיבלו בין 58 ל-67, אז זה היה פער שחברת הכנסת בוקר קיבלה 58, ושחברת הכנסת קיבלה 67. אחרי הכל 97 עדיין זה לא, וחלק הזה לשניים, גם במקרה הזה זה עדיין לא יביא תוצאה. שניהם היו זוכים, גם חבר הכנסת סבד וגם חברת הכנסת בוקר היו זוכות בתפקיד ועל אף נציג שהיו לתורה. והדברים האלה גם נאמרו בדברי, בתוך אחריות שיבחר נציג שהיו לתורה. זה שאנחנו חשבנו שאנחנו אמורים צריכים להיות הזו, בסדר.
טוב, זהו, זה מאחורינו, חוזרים לשפיות.
ואנחנו, ועשינו את זה לא מאחורה, אמרנו את הדברים לפני זה, אמרנו את הדברים אחר כך, לא עשינו פוליטיקות.
כן, לא עשינו פוליטיקות, התואר הרב הוא שר משמו של אייכלר ביתד נאמן, זה פוליטיקה לשם פוליטיקה.
אני חושב שאתה יורד לרמות שאני, שלא, לא, הן לא נכונות, אני לא ראיתי שירדו, אבל יכול להיות שזה הודעה שהגיע, כהודעה שהגיע, הגיע ככה.
האמת, אם אני מדבר איתך הרב מקלב, אני יש לי מאיפה לסמוך על מה שאתה אומר, כי גם השם שלך הופיע ביום שישי ביתד נאמן בלי התואר הרב באחת ההזדמנויות, אם לא שמת לב, אז אני מקבל את זה.
אני לא שמתי לב. טוב, אתה יש לך עיניים של עיתונאי, אני עדיין לא קורא,
אני עדיין קורא יתד נאמן בין השורות.
טוב, יש הבדל בכל אחד במקצוע שלו, אז אין לי ספק, עשרות פעמים ומאות פעמים.
איפה אתה נופש, הרב מקלב, בין הזמנים או שעדיין לא הגענו לשם?
איפה אנחנו באמצע הזמן, עמוק בתוך הזמן, הזמן הזה נראה שהתארך עד אלו, אנחנו הולכים עכשיו לכמה ימים ארוכים מאוד, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר היום, נראה שאנחנו הולכים לחבר כמה ימים ביחד, לפי מה שנראה, ואני עוד לא רואה איך גומרים ביום רביעי, גם כן את כפי הזמן שצפוי כאן לגמור, יש כמה חוקים, כולל החוק הזה, שחוק הנורבגי, החוק מצפה הגז שכנראה יגיע, והנושא של החלט להכיל אסיר בכוח.
קיצור לא משמעים לכם שם בכנסת.
לא, ממש לא, מפתיע כאן.
חבר הכנסת הרב אורי מקלב, יושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, תודה רבה, ערב טוב.
גם לכם, תודה.
פרסומת שווים מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:28, שמעון ברייטקופ, משפחה, ערב טוב. בוא נדבר על יאיר לפיד שמנסה לחזור חזרה לקונצנזוס, גם מנסה להכניף לחרדים, לא ממש בהצלחה, היום הוא גם מסתבך עם איזושהי אמירה לא ממש נכונה. יש משהו במה שאנחנו לא יודעים על יאיר לפיד מאחורי הקלעים או שהכל פוליטיקה?
תראה, אני לא יודע אם הכל פוליטיקה או לא, אבל זה לא פעם ראשונה שהוא אומר את זה, זה לא התחיל היום. הוא כבר כמה חודשים מרמז ועושה כל מה שהוא יכול להתקרב לחרדים, והוא גם, הוא לא מסתיר, הוא לא אומר שפתאום הוא גילה איזה, את האור, או שהוא התחיל עכשיו באיזה תהליך שחזרה בתשובה, הוא אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, ובשביל להיות ראש ממשלה, אני צריך, לפחות שהחרדים לא יראו בי אויב. הוא לא בונה על זה שהחרדים...
הוא מבין שאתה דרך לכיסא ראש הממשלה, עובר גם בבני ברק ובגאולה.
כן, חד משמעית, עובר בבני ברק ובגאולה, ונכון שהוא לא ישקיע משאבים, בבוחרים חרדים, והוא לא מצפה לאוטובוסים של בני ברקים וישיבות שיצביעו יש עתיד, אבל הוא כן מצפה שהנציגות החרדית לפחות לא תראה באויב ותיתן לו צ'אנס להעניק את המדינה. ואני חושב שעצם זה שהוא מדבר על עצמו כמועמד לראש הממשלה, והציבור לא צוחק צחוק גדול והעיתונאים לוקחים את זה ברצינות, אז בוא נגיד ש-50% מהדרך הוא כבר עשה, ועכשיו...
אני רואה את מה שהעיתונאים לוקחים ברצינות או לא ברצינות. היום הוא טען שהיינו נגד הסנקציות הפליליות, ומהיום מאוד העיתונאים צחקו עליו בכל רעש גדול בכנסת. איזה היית נגד?
צוחקים במיקרו, לא על המקרו. הוא אומר, אני רץ לראש הממשלה וזה עובר בשקט. אף אחד לא אומר, הוא כן מתאים, הוא לא מתאים, לא דנים בזה, מה הוא עשה, איזה רקורד יש לו שמצדיק את זה. הוא הכריז על עצמו כמועמד לראשות הממשלה, ואנשים מקבלים את זה באופן טבעי. אני חושב גם שהחרדים, גם הנציגות החרדית, ודאי שס, תעשה מעשים אופרטיביים להתקרב אליו בחודשים הקרובים, כי אני חושב שמהמריבה הזאת של שס ויש עתיד, הרי בבחירות האחרונות, גם דרי וגם לפיד ניסו למנף את האימות ביניהם למנדטים. הוא אמר לו, אני אשקם אותך, והוא אמר לו, מי אתה שתשקם אותי? והם ניסו לבנות איזה אימות שמהם יביאו מנדטים, והתוצאות של הבחירות מלמדות ששניהם לא הצליחו למנף את המריבה הזאת, ושניהם מבינים היום שהם רוצים לפנות לקהלים יותר רחבים ולסקטורים יותר רחבים, הם צריכים לדבר ישראלית עכשווית יותר, ישראלית עכשווית יותר יהודי, פחות מתנשא, פחות מנוכר, ושם הם נמצאים. אז אני חושב שיש בזה גם הרבה פוליטיקה, אבל גם לפיד, גם בשיחות עם עיתונאים חרדים, מדבר על זה שהוא טעה ולקה בחטא הגאווה, לקה בגאווה גדולה שהוא לקח 19 מנדטים.
יפה שהוא מודה שהוא חטא בחטא הזה.
הוא מדבר על זה, הוא נמצא באיזה סוג של חשבון נפש ארוך, ועדיין לא במישור האופרטיבי. היום ראינו איזה סוג של אמירה של הסנקציות הפליליות. בגדול הוא אומר שהטעות המרכזית שלו הייתה שהוא לא ניהל שיח עם הציבור החרדי.
טוב, אני אגיד לך, אני לא קונה את כל האמירות האלה של לפיד, הכל משחק, הכל פוליטיקה, לפיד נשאר כפי שהוא, כמו שהוא, אני לא רואה אותו משתנה ביחס לחרדים, מחר יקפוץ לו שוב פעם היעיר, הנה רק ראינו את זה היום בדיון על החוק הנורווגי, האנשים שלו הם אלה שניסו לשמן שם את המערכת בוועדת חוקה, נגד, נגד סעיפי הסגנים, בוא נדבר, בוא נרחיב על כך.
נכון, וכידוע, יש מצווה 614, עשה סגן שר, וזה שהוא נלחם על זה באמת מלחמה בקרי הדת, זה באמת שעוריה.
אז זו המצווה 615 שלו, להילחם נגד.
כן, כן, זה מצווה גדולה מאוד באמת, למנות סגני שרים, ומי שנלחם בזה, זה ממש מלחמה נגד קודשי ישראל. בצל צריך להיכנס לפרופורציות, אני מאוד...
רגע, הוא נלחם כדי שליטמן יהיה שר מצד אחד, מצד שני הוא נלחם שהסגנים לא יוכלו להתפטר בחוק הנורווגי. אני מנסה להבין מה הוא רוצה.
אני מאוד אשמח שיעקב אשר ייכנס לכנסת, לא רק אני בטוח ש...
גם אני. כולה הרבה אנשים ישמחו.
אבל עדיין צריך להיכנס לפרופורציות, להילחם נגד החוק עם סגן שר או לא סגן שר, זה לא מלחמה בחרדים ולא מלחמה בקריאה דעת, בסדר, זה מלחמה שמנהל כאופוזיציה, זה תפקידו. אני גם לא סנגור שלו, ואני חושב שצריך לעשות הרבה מאוד מאוד בשביל באמת לרכוש את האמון החרדי מחדש. הוא עשה מעשים, אני חושב שזה שהוא אומר שהוא טעה רק בדיאלוג, זה שקר וכזב, הוא קיצץ קצבאות, הוא קיצץ לישיבות, והוא בעיקר ערער על הלגיטימציה של הציבור החרדי לחיות כאן במדינת ישראל. בשביל לחפר על כל זה, הוא לא מספיק רק סיסמאות ודיבורים, הוא יצטרך לעשות מעשים והרבה מעשים.
טוב, בוא נדבר על החוק הנורווגי.
על חוק הנורווגי, ולא נלחם, בסדר, בוא נגיד שהוא עשה עבירות חמורות מאלה.
כן, זה נכון, לא נשכח לו הרבה דברים אחרים. בוא נדבר רגע באמת על החוק הנורווגי, יש לו סיכוי לעבור, הוא עובר, יעקב אשר בפנים ומתי?
אני לא יודע אם הוא יעבור או לא, אני מתאר לעצמי שכן בסוף, כי זה נהיה קואליציונית, אבל ברור דבר אחד, שכל, שהצבב של יעקב אשר ימרתו אחד אחרי השני, אשתון אחרי אשתון, אף אחד לא עשו לו חיים קלים, היום בוועדת חוקה כבר עלה הנושא הזה של הפנסיות של מאיר פרוש, שהתברר שזה יפגע לו מאוד בפנסיה, בתחשיב של הפנסיה.
מה פרוש? למה הכוונה?
יש רצף של חק שלגבי פנסיה, ויפגע לו מאוד ככה, זה סעיף אחד שלה בוועדת חוקה, בליכוד לא רוצים שזה יעלה על סגני שרים.
אבל גם אם הוא ימונה לשר ללא חבר כנסת, גם תהיה לו בעיה עם כך.
למי? אתה מדבר?
לכל איש ציבור שהיה חבר כנסת ועזב את הכנסת והתמנה רק לשר, לכאורה גם תהיה לו אותה בעיה.
אני לא יודע, נראה לי שסגן שר זה קצת משהו יותר מורכב, אני לא יודע, אני לא...
טוב, ימצאו גם לזה פתרון, עוד הסתייגות קטנה.
אבל ברור שימרטו את הצבא ממש, ואני מאמין שבסוף זה יסתדר. מתי נראה אותו? אם אלוקים אוהב אותו בעזרת השם ואותנו, אז יראה אותו כבר עכשיו, ואם לא, אז נחכה עד תחילת המושב הבא.
אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את יאיר רטינגר הארץ, שלום יאיר.
שלום בצלאל.
אני חוזר איתך, בעיצומה של השיחה עם שמעון ברייטקופ ליאיר לפיד, אתה מתרגש מהניסיון שלו להתחנף, להחניף לחרדים?
מתרגש, לא מתרגש.
לא במובן הרגשי, אלא במובן הפוליטי, עיתונאי כמובן.
כן, לא, ברור לגמרי, אני, לפני כמה ימים שאלו אותי מי החבר כנסת החרדי המצטיין של המושב, אז אני אמרתי שאני חושב שאחרי התלבטויות רבות זה יאיר לפיד. יש ערך גדול מאוד למה שעושה יאיר לפיד כרגע, אני חושב שגם מבחינת החרדים, במובן הזה שיאיר לפיד הוא היה, לא צריך להזכיר מה היה בקדנציה הקודמת, וכרגע מהשיקולים הפשוטים שלו, הפוליטיים כמובן, הוא מנגן כרגע למיתרים אחרים לחלוטין, ויש לזה, יש לזה עכשיו חשיבות. הוא לא היחיד שמנסה כרגע ליישר, קצת להתיישר עם החרדים. אל תשכח שאנחנו נמצאים באמת בתחילת הקדנציה, לא ברור מה יהיה אורכה, אבל זאת תחילת הקדנציה. הקדנציה הזאת עוד אמורה לכלול את תיקון חוק הגיוס, ששם אני מניח שיאיר לפיד ידבר קצת אחרת, אבל עדיין אני חושב שיש חשיבות, אני חושב שהוא מבין...
כן, יאיר לפיד יתמוך בהסרת הסנקציות?
אני, תראה, הוא כבר אמר את זה לפני הבחירות, על העניין הזה של כאילו זה לא הייתה דרישה שלהם, דבר שהוא לא נכון, אבל כאילו הסנקציות זה היה בכלל איזושהי דרישה של יועצים משפטיים, בכלל זה לא ממנו, אבל חוק הגיוס, תראה, אין ספק שחוק הגיוס, בלי חוק הגיוס, אין זכות קיום פוליטית ליאיר לפיד. ולכן, אני לא חושב שהירח דבש הזה יימשך יותר מדי זמן. מצד שני, יאיר לפיד כרגע, למה לא להמשיך לתחזק את ה... כבר ברבע הראשון של המשחק, או ב... או אנחנו לא יודעים שוב,
את הדיבורים על החוק.
הוא לא, אני אומר, הוא לא צריך לתחזק עכשיו את החרדים כאויבים שלו. הוא, הדבר הנכון מבחינתו כרגע זה להרגיע דווקא את החזית הזאת, אולי אפילו לאמץ לעצמו איזושהי תדמית טיפה יותר ממלכתית, אולי כי הבן אדם מבין דבר שהוא די ברור, שאם באמת הוא רוצה להגיע למעלה והוא רוצה להסתער על ראשות הממשלה יום אחד, בוודאי שאי אפשר לעשות את זה בלי החרדים. בקיצור, יש לו את כל הסיבות הפוליטיות כרגע להניח לגזרה הזאת ולשפר עמדות. אגב, שים לב שזה גם מה שעושה בוז'י הרצוג בקדנציה הזאת, בחושב הזה. מאוד מאוד עם הפנים לחרדים, עם הפנים למסורת. נדמה לי שהדבר הזה גם נובע מאיזושהי אווירה ציבורית כללית
מי,
יותר.
מי היועץ של לפיד? אתם יודעים מי היועץ שלו שמייעץ לו את היצות האלה?
לא יודע.
יש לו אומרים מיועץ אמריקאי שקצת מכוון אותו גם לנושאים מדיניים יותר.
מאיפה הוא מבין בחרדים, ביידישקייט, ביהדות, בללכת לכותל?
הוא לא מבין, אגב, הוא לא מבין כלום, וזה מביך הבורות שלו. הוא בשיחות סגורות אומר שהוא שכר או לא שכר, הוא ביקש מדוב ליפמן לרכז בשבילו את הנושא החרדי
אז אני רגוע, אם דוב ליפמן, אני רגוע כמוך.
אז זהו, הוא קצת בור ועם הארץ בכל הנוגע להליכים החרדיים.
מי? לפיד או בוא ליפמן?
לפיד, כן, לפיד בעיקר. אבל אני מניח שהוא למד, אתה יודע, אם הוא רוצה להתקרב, הוא רוצה לזה, והוא עושה צעדים בכיוון, אני מניח שימצא מי שיעזור לו ומי שיכוון אותו. אני גם, אני לא יודע את כמה זמן זה יימשך, הרי יעלו עוד מעט נושאי ליבה, כמו חוק הגיוס וכאלה דברים שהם הבייסיק שלו, עליהם הוא רץ. לא יודע כמה כאן הוא יוכל לשחק.
טוב, תראו איך היועץ שלו מוכשר. אם אנחנו במהדורה המרכזית כאן בכל חי, מקדישים דקות ארוכות ללפיד וחזרתו הפוליטית בתשובה.
אני רוצה רק להגיד משהו אחד. לפיד, תמיד היה בעיה בשביל החרדים לתייג את לפיד כמו שתייגו את אבא שלו. כי אבא שלו באמת היה אנטי...
אוכל חרדים לתיאבון באמת.
כן, לא, לפיד תמיד ניסה להגיד, אנחנו, יש לנו יד ורגל ביהדות, ותמיד, והוא באמת, הוא לא שמעת מלפיד. אתה לא חושב שאתה יכול להביא לכאן, למעטורה.
אין משהו בקולו נגד החרדים.
בוודאי, אין לו ציטוטים אנטי חרדיים. וזה עולם אחר. במובן הזה הוא יריב יותר קשה בשביל החרדים, והוא לא, לכאורה, הוא לא משנה מהקו הזה כרגע. הוא, בסדר, הוא עכשיו עם הפנים לחרדים, אבל זה לא שהוא חוזר בו מאיזושהי אמירות אנטי-חרדיות, לא מצאת אמירות אנטי-חרדיות אצל לפיד, וזה מה שמקשה, אני חושב, על החרדים, מההתחלה, עוד הרי מהרגע שהוא רק הרהר על האפשרות לרוץ, עוד לפני שהוא הגיע רשמית על העניין הזה, כבר, אני חושב שיש המון פחד, המון מיסטיקה, יאיר לפיד, כרגע הוא רוצה לנגן גם טיפה אחרת, ובסופו של דבר הוא מנסה לרוץ לאיזה מרחק טיפה יותר רחוק. אפשר להבין את זה בסך הכל פוליטיקאי.
אוקיי, טוב, נסתפק בזה. תודה רבה חברים, יאיר אטינגר ארץ, שמעון ברייטקופ משפחה, ערב טוב.
ערב טוב, תודה רבה.
נצא לעוד הפסקה, מיד נשוב ואולי נעסוק בגוש קטיף. 10 שנים לגירוש.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:44, היום לפני 10 שנים, החל הגירוש מגוש קטיף. הנה הקולות, השמענו חלק מהם בתחילת השעה, הנה שוב.
מה זה?
משנה מאיר בן ישי, סגן מפקד כוחות הפינוי. הגיע זמן פינוי.
יצאה לדרך. הממשלה החליטה היום שעד סוף 2005 ישראל מתכוונת לצאת מרצועת עזה.
מטרתה של תוכנית ההתנתקות היא להפחית ככל הניתן את הטרור ולהעניק לאזרחי ישראל את מירב הביטחון.
צריך להבין, אם לא נצא מרצועת עזה, הטווח יגיע לאשקלון.
אני משוכנע כי המהלך הכרחי ונכון. יש בו כדי להעניק יותר ביטחון לאזרחי ישראל ולפתוח פתח למציאות אחרת.
נגד 45, בעד 67. הכנסת הכריעה ברוב קולותיה, החלטה מחייבת את כולם.
10 שנים לגירוש, ואנחנו רוצים לשוחח הערב עם רבה של גוש קטיף, הרב יגאל קמינצקי. שלום, ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך.
הרב, שומע את הקולות האלה, מה תופס אותך יותר מכל דבר אחר?
הטירוף שבגירוש. זה היה דבר שהוא בלתי הגיוני בעליל, דבר שהוא אנטי יהודי, אנטי מוסרי, אנטי חברתי, אנטי כלכלי, אנטי ביטחוני. מה שאתה רוצה, שום דבר הגיוני לא היה בזה. כולם ידעו שזה הולך להיות דבר מטורף, שחבל עזה יהפוך לחבל של טרור. דבר בכלל, זה כמי ש... כפו איזה שד, מין אטרף כזה, שאנשים הולכים לדבר הזה, בעל כוחם. ראיתי פעם שכתוב, יקחה השם בשיגאון, בעיוורון ובתימון לבב. אז יש כך, יש שיגאון, זה המשיגנר. עיוורון, לפחות עיוור, הוא יודע שהוא לא רואה, הוא נעזר במשהו. אבל בתימון לבב, אדם רואה את התאום תחתיו, והוא לא מסוגל לעצור. נדמה לי שמי שכתב את זה, זה המקדבר, נדמה לי.
וכשהרב מדבר על שיגאון ועיוורון של מי? של המנהיגות? המנהיגות הפוליטית של אריק שרון?
של המנהיגות הפוליטית, בוודאי. ושל התקשורת, ושכל מי שעטף את הסיפור הזה.
היום, אם היום היה מגיע מנהיג מאותרג או שלא, מנהיג שהיה מגיע עם הצעה כזו, התקשורת הייתה מאתרגת אותו באותה צורה, עוטפת אותו באותה צורה שעטפו את שרון לפני 10 שנים? או שהתקשורת התפקחה.
אני מקווה שלא נגיע לסיטואציה הזאת, אבל ברור שהשתנה משהו בעם ישראל. ברור שעם ישראל מתפקח, לא תמיד בתקשורת שומעים את זה, אבל מי שמדבר עם האנשים, מבין שעם מתפקח.
10 שנים אחרי, אני הייתי שם לפני 10 שנים, היום לפני 10 שנים, יום אחרי 9 באב, ונסעתי לגוש קטיף לסקר כעיתונאי את הגירוש. פגשתי אותך שם, הרב קמינצקי, ליד הבית, וכשליווית המשפחות ש... פונו, גורשו מבתיהם, זה גם מתועד בתמונות. אני אומר זה כעיתונאי, קשה לי להיזכר בימים האלה, כי המחזות האלה הם לא קלים, ואתה ראית את זה יותר מפעם אחת, באותם 10 ימים של הפינוי, עוד משפחה שיוצאת החוצה, מוצאת החוצה, ועוד משפחה, ועוד משפחה. אפשר לשאול, האם זה עד היום חרוט בסיוטי הלילה?
תראה, אתה יודע, הגמרא אומרת ש... מי שלא בוכה על מתו, הרי זה אכזר. ומי שבוכה יותר מדי, מתאבל מתו יותר מדי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אל תהיה יותר חמד ממני. יש שלבים שאתה נמצא בקושי עצום, באמת במשבר, ולאט לאט אנחנו משתדלים לצאת מהדבר הזה. כמובן שיום אנחנו לא שם, אבל הזיכרון הזה, או הסריטה הזו, כל אחד מאנשי גוש קטיף נושא אותה עד היום. אבל ברור השם, עם כל הסריטה, אתה רואה שאנשי גוש קטיף קמו מאפר, התנערים מאפר.
כולל הנוער, כולל הנוער שצפה אז בקולות של היו לא תהיה, לא תהיה התנתקות, וההתנתקות קמה והייתה, ומול העיניים, ואני לא מזכיר כאן את המחזות של כפר דרום, של הפינוי שמה, היחזות בבניין, ואני לא מזכיר גם את האירוע, האירוע הפרידה מבתי הכנסת בנווה תקלים ביום העשירי, ביום האחרון של השבוע הזה, שבוע הגירוש, ועוד הרבה מחזות שהנוער שם חווה באופן אישי, ונשאר אולי עם לא מעט שאלות אמוניות משמעותיות, עוד לפני השאלה על המדינה.
תשמע, שאלות היו, באופן טבעי, כל אדם לא עלינו, קורא לו איזה משהו, אז יש לו שאלות, אפשר לבוא של עולם, למה עשית לי את זה, נכון? אבל אנחנו יודעים, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי נאום השם, כי גבוה, איך כתוב שמה, כגבור השמיים לארץ, כן גבו דרכם מדרכיכם, מחשבותיי מחשבותיכם. אז אנחנו באמת לא שואלים שאלות, האמונה שלנו היא לא רק בדברים שאנחנו מבינים, אלא בעיקר בדברים שאנחנו לא מבינים.
כן, מהרב אני לא מצפה לשמוע דברים אחרים, כי את הרב אני מכיר גם כאיש חזק באמונה. אני שואל על הנוער, איך הנוער מעכל את זה היום, 10 שנים אחרי, לא על הרבנים ולא על המבוגרים, על הדור הצעיר של אותם ימים, שכבר לא צעיר כל כך היום, גדל בעשור.
תראה, אני אגיד לך, אנחנו נמצאים עכשיו פה בכינוס ענק, יש פה אני חושב איזה 2,000 איש מאנשי גוש קטיף, שבאו לגבעת וושינגטון, וראיתי את הנוער פה מתמודד, יש טורניר יוליס על שם בחור שנפטר, וכל הנוער שם, אתה רואה נוער בריא, נוער חזק. עכשיו אין ספק שהנוער אחרי הגירוש שבא משברים מאוד קשים ומשמעותיים, אבל גם הנוער לאט לאט התרומם. תשמע, אחרי הגירוש אף אחד לא רוצה לראות חייל, אף אחד לא רוצה להתגייס. והאם אני אומר לך, כמי שמכיר את הציבור בכללותו, אין כמעט אחד שבסופו של דבר לא התגייס. אז זאת אומרת שאנשים לאט לאט מתאפסים, כמש ברוך הוא נותן כוחות להתמודד.
ואיך היחס של לא רק הדור הצעיר, גם הדור המבוגר, כולם, כל ה-8,000 אנשים שחוו את ההתנתקות, היחס למדינה, המדינה הזו שגירשה אותה מבתיהם, היחס השתנה?
תראה, אני אגיד לך מה. אנחנו עושים הבחנה ברורה בין ממשלה למדינה. המדינה הזו שלנו לא פחות מאשר של שרון, ולא פחות משל פרס, ולא פחות משל אף אחד אחר. היא שלנו המדינה. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אחרי 2,000 שנה מביא אותנו לארץ הזאת, כי זו ארץ השם. ככה אנחנו מאמינים. אנחנו רואים מה זה עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה. פוקחה זה צא החוצה לירושלים. תראה מה קורה. זו מדינה של קיבוץ גלויות. כל מה שנאמר בדברי הנביאים הולך ומתיישם על יד עינינו. קיבוץ גלויות, זה קיבצי אותם מכל העמים. איזה קיבוץ גלויות אדיר יש. והפרחת השממה, אין לך קץ מגולה מזה, אומרת הגמרא.
ואתה הרב קמינצקי, ואתה באופן אישי, כן.
אני אומר, המדינה הזו היא שלנו, לא פחות משלהם. אלא מה? יש לנו מאבק מול הממשלה, אז מנהלים מאבק מול הממשלה, אבל לא שופכים את האמבטיה עם התינוק.
ומה שחווה באופן אישי אריאל שרון אחרי ההתנתקות, היה בעיני הרב כעונש?
תשמע, אתה חושב שאני מבין את דרכיו של הקדוש ברוך הוא? אמרתי קודם, אני באמת לא מבין, אני לא יודע. תשמע, זה נוח להגיד את זה. אבל אתה רואה שיש אנשים שיש שותפים מלאים בגירוש הזה, והם חיים באושר ואושר, ואתה רואה צערנו אנשים שנאבקו ונפטרו מן העולם, אז אנחנו יודעים חשבונות של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יודעים.
אם מחר מחזירים את היהודים לגוש קטיף, הרב חוזר לשם?
תשמע, אני א' מאוד רוצה לחזור, וצריך בסופו של דבר לראות מה הכי חשוב. אם המגורים שלי כרגע במקום שאני גר בניצן יהיו יותר חשובים, אני אשאר שם. אם אני אחליט שיותר חשוב לעם ישראל שאני אהיה בגוש קטיף, אני אבוא לגוש קטיף. בשבילי לא, גוש קטיף זה לא נקודה פרטית, בשבילי גוש קטיף זה משהו לאומי. אני מאמין שעם ישראל לא יחזור לגוש קטיף עד שהלבבות לא יוכשרו לכך.
הרב יגאל גמינצקי, רבה של גוש קטיף עד היום, אפשר להגדיר נכון? זה תואר שלא, אי אפשר להוריד אותו.
אתה יודע, כתוב, יש
משפט קצר, חייבים לסיים.
ויש הרי במשרד, ויש הרי בבלז, בלז הרי חרבה מזמן, ויש הרי בבלז. אז יש הרי בגוש קטיף, מה לעשות?
הרי בגוש קטיף, הרב יגאל גמינצקי, תודה רבה, ערב טוב.
כל טוב, שלום, שלום.
שלום, שלום. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. תודה לאפריים דוד שערך את המהדורה. תודה לאלי כהן, לישי פופובסקי. מיד אחרינו אריאל ברמן עם ערב חי, נכון? עם הערב. ומיד לאחר מכן ב-10 אפריים קמיסר עם קיץ חי. המשך הזנה מצוינת לשידורי בין הזמנים של כל חי. הייתי איתכם בצלאל כאן, לכולכם ערב טוב. בשורות טובות.